למדנו בשיעור שעבר שהממונה על האוצרות של המלך פגש אותם, הם פגשו את הממונה על האוצרות של המלך, שהוא הראה להם את האוצרות שיש לו ומינו אותו למלך עליהם, שהוא היה צדיק שהיה אצל המלך, מעשרה צדיקים שהיו אצל המלך. אחרי זה הוא נפגש עם הגיבור, הממונה על האוצרות נפגש עם הגיבור, והזכירו שמה שהם שמעו אצל המלך, שאי אפשר להוציא את מי שנפל לתאוות ממון, אי אפשר להוציא אותו מהעבודה הזרה הזאת, כי זה בן אדם כשהוא שקוע בתוך העבודה הזרה הזאת, הוא ממש נחנק. זה נקרא, כמו שרבינו מספר במעשה א', בעבודת בת המלך, הוא נמצא בתוך כלוב של זהב. הוא לא יכול לברוח, גם לא צריך לקשור אותו. הוא נקשר בתוך עצמו, בתוך הדבר הזה, לכן אי אפשר להוציא רק על ידי הדרך של החרב. אז הבעל, הממונה על האוצרות, סיפר להם שהוא יודע את הדרך של החרב, מאיפה הגיבור מקבל כוחו. אז הוא אמר להם, בואו ניקח אתכם למקום הזה, ששם המקור שהוא מקבל את הכוח, והמקור שמקבל את הכוח הגיבור זה האמונה. כי האמונה זה הבסיס שעל זה בנוי הכל. אז כמו שרבנו אומר, שהחרבו של המשיח זה התפילה, האמונה, שעל זה האמונה הוא יכבוש את העולם. וכי כשאדם נכנס לקטע הזה של אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא, הוא הופך להיות אחדות עם הקדוש ברוך הוא, ואם הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל את הכוחות של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משפיע דרכו את הכוחות שלו, אז הוא הופך להיות כל יכול. אדם שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, הוא והקדוש ברוך הוא הופכים להיות אחד. מה שכתוב, חז"ל אומרים, הפסוק אומר, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, רבנו אומר, בתורה נון א', על ידי ההשגחה הכל חוזר להיות אחד. על ידי ההשגחה, שהאדם יודע שהוא והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא משגיח עליו, על כל צעד ושעל, הידיעה הזאת מחברת אותו בחזרה לקדוש ברוך הוא. זה המקום שהוא מקבל את גבורתו, הגיבור מקבל את גבורתו משם, ולכן אני אקח אתכם למקום הזה ותקבלו כוח להתדבר על הגיבור, על מידת הגבורה. וראינו שמידת הגבורה בעצם זה מידת הדין, שכמו שרבנו אומר בתורה י', שמידת הדין מתפשטת על האדם בגלל שהוא תופס גובה. אם אדם תופס גובה, שהוא מרגיש את עצמו פתאום עם גאווה, והוא יותר טוב מכולם, והוא הכי טוב, וכל העניין הזה של גדלות וגאווה, אז מידת הדין ישר מתפשטת עליו. הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. כשאדם תופס גאווה, ורבינו אומר, סכנה גדולה זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, צריך להציל את עצמו מהדבר הזה. לכן על ידי מילי דשטוטה, שאדם שמח את עצמו, קופץ, עושה מילי דשטוטה, זאת אומרת מוריד מהכבוד שלו, מידת הדין מסתלקת. אז מידת הדין, הגיבור, לאורך כל הדרך אמרנו, צריך רק הכנעה, רק תורידו את הראש. להוריד את הראש, זאת אומרת להודות שהכל השגחה, הכל על ידי הקדוש ברוך הוא. אחרי זה נפגשו הגיבור עם הממונה, והלך הממונה מן הגיבור, חזר הממונה למדינה הנ"ל, וגם הממונה הזה בוודאי הוכיח אותם שיפסיקו לעשות, להקריב קורבנות, זה הדבר הראשון. להקריב קורבנות, זאת אומרת שאדם מקריב את עצמו קורבן למישהו. מה זה מקריב את עצמו? חנופה, זה הקרבת קורבן, הוא מקריב את עצמו, מתרפס, יורד על ארבע לפני מישהו, מקריב את עצמו קורבן. קודם כל תפסיקו עם הדבר הזה. הדבר הזה, זה החנופה, זה כפירה גדולה. שאדם יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אין לך מה לחנוף אף אחד ואין לך מה להשתחוות לאף אחד, כי כולם בובות. תצא רוחו ישוב לאדמתו. אין לך מפחד משום בן אדם. אדם לא יכול להזיק לך, לא יכול לקחת לך מה שלא שלך, מה ששלך הוא לא יכול לקחת לך, לא יכול לתת לך מה שלא שלך, אין לו מעצמו כלום. שום דבר, אין לך מה להשתחוות לאדם. זה מה שרבנו מביא את דברי הגמרא. הנצרך לבריות חייו אינם חיים, מסכן, אין לו חיים שלו, נצרך לבריות, צריך לעשות הצגות ולמצוא חן בעיני זה, מאבד את כל הקיום שלו, את כל האמת שלו, מאבד לגמרי. זה נקרא שהוא מסר את עצמו, משתחווה לשני, מתרפס, הוא מפחד שהוא לא ייתן לו, ייקחו לו את החיות, וזו הסכנה הכי גדולה. יותר טוב לאדם, חז"ל אמרו, טוב לו לאדם שנהפכה שלייתו על פניו, תינוק שנולד, שליה, נפלה לו על הפנים, חנקה אותו, עדיף. שהאמת ביציאה מאשר הוא הופך להיות אחד כזה. אז הדבר הראשון שהוא עמד על זה, הממונה על האוצרות, תפסיקו להקריב קורבנות, אין קורבנות. זה הדבר הראשון. אז עכשיו הדיבורים של הבעל תפילה והדיבורים של הממונה על האוצרות, זה עשה עליהם רושם, כי רבנו אומר, דיבור שאדם מדבר, רוצה להשיג משהו, דבר, לא הלך דבר, לא הלך דבר, עד שזה יגיע. בסוף זה יעשה את הפעולה שלו. הוא אומר שיש דיבורים שהוא אומר עכשיו, ובעוד כמה שנים הם עושים את הפעולה שלהם. אז לכן פה אומר רבנו שהדיבור שהבעל תפילה אמר להם שאתם חיים בעולם של שטויות והבלים, שאתם בונים לכם קריירה וסתם רוצים אחרי הממון יום ולילה, וכל הערך של כל האנושות, בני האדם, זה הכל תלוי לפי המצב שלו בממון, זה לא העיקר. בא אחר כך גם הממונה על הצורות וניבר איתם גם, עד שהדיבורים נכנסו בדעתם, פלוס הגבורה של הגיבור שהפחידה אותם והרערה להם את הביטחון בממון, כל זה עשה להם רושם, עד שהם התחילו להגיד, טוב, אם אנחנו טועים, עד רבה, אם הוא כדעתכם שאנחנו בטעות ובמבוכה גדולה, אם כן, תוציאו אותנו מטעותינו, אנחנו את עצמנו לא יכולים להוציא מהעבודה זרה הזאת. כבר תבוע בנו העניין הזה של עבודה לכסף, עבודה זרה לכסף. תוציאו אותנו, תביאו אותנו לקטע שאתם מדברים אליו. זאת בעיה. זה בעיה, אתה לא יכול לנתק בן אדם מחיות, לפרק לו את הצינור של האוויר, בלי שתיתן לו איזה תחליף. אי אפשר, תנתק אותו מממון, כל החיות שלו זה ממון, כל הביטחון שלו זה ממון, אין, תנתק אותו, הרקת אותו. אי אפשר לעשות דבר כזה. חייבים להביא תחליף, וזה מה שהם עושים עכשיו. שהוא אמר להם, הממונה על ההוצאות, אני רוצה לקחת אתכם למקום שהגיבור מקבל משם גבורתו, הוא רוצה לתת להם יניקה עכשיו מהקדושה, כדי שיוכלו לנהוג מהקדושה, ואז יוכלו לעזוב את היניקה, את החיות שיש להם מהממון. ועכשיו רבנו ממשיך לספר שהם נפגשים כולם, הקבוצה הזאת, הנציגים של מדינת הממון, עם הבעל תפילה, עם הגיבור שהתחפש כדי שלא הכירו אותו, גם הוא יצטרף אליהם, ועם הממונה על האוצרות, ועכשיו הם בדרך למקום שהגיבור מקבל גבורתו משם. זאת אומרת, הוא מוביל אותם בדרך אל האמונה, בקדוש ברוך הוא, אמונה טוטלית, שהכל בהשגחה, מחשבה שעוברת לך בראש, זה הקדוש ברוך הוא זורק לך, כמו שרבנו אומר בשיחות הר"ן, היי, דיבור שאתה מוציא מהפה. בפירוש בליקוטי מוהר"ן רבנו אומר שהדיבור שאתה מוציא מהפה זה הדיבור של הקדוש ברוך הוא. מעשה הכל בהשגחה, הכל הקדוש ברוך הוא משגיח מאלף עתיו. והשכר של העולם הבא, הכיף של הגן עדן זה כשאדם יודע את זה ומתלבש לו, הדעת הזאת מתלבשת לו בחיים. ואז הוא חי עם השכל הזה. כל עוד שאדם לא בשכל הזה, זה הסבל. הסבל והיסורים שיש לנו בחיים, מזה שאנחנו לא התיישבה לנו הדעת הזאת, שהכל מושגח, ואנחנו כמו ילדים קטנים, צריכים לשבת בשקט, לקיים את המצוות, מה שהתורה אמרה, כמו ששלמה המלך, אחרי שעשה כל כך הרבה סיבובים וחוכמות, חיפש תכלית, בשביל מה אני חי, ניסה עושר, ניסה אנשים, ניסה את הטיפשות, השכלות ניסה, את החוכמה, את השמחה, הכל ניסה, כלום, אומר אין. אבל אבלים, הכל אבל. את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמוק זה כל האדם. זהו זה. ראש קטן, ואז בן אדם נכנס לשכל הזה ומתחיל ליהנות מכל הבריאה. זה לזה הוא רוצה להביא אותם. עכשיו הם בדרך אל המקום הזה. עכשיו רבנו מספר שעל הדרך הם מתחילים להיפגש כל הצדיקים. העשרה צדיקים שהיו אצל המלך, שנעבדו, שהייתה רוח שערה, על הדרך עכשיו רבינו מספר כל פעם הם בדרך עוברים ליד איזה מדינה ושואלים מי המלך, והם קולטים שכבר מהקדוש ברוך הוא, כבר הגאולה בפתח. למה כבר הקדוש ברוך הוא התחיל למנות את הצדיקים בתור ראשי הכתות. אמרנו שיש 10 כתות בעולם, כת אחת רודפים אחרי נשים, כת אחת אחרי חוכמה, כת אחת שמחה, כת אחת ממון, כל מיני כתות, וכל אחד לקח לו איזה עבודה זרה, איזה שוטה, שהוא המלך שלהם, עד שהצדיקים מלכו הם בעצמה, הם שיחקו אותה כאילו באותו ראש של הכתות האלה, מינו אותם למלך, ולאט לאט הם התחילו להסיט אותם. כי אמרנו שזה כלל, שבן אדם לא מוכן לשמוע מישהו אחר אם הוא לא ברמה שלו, לפי דעתו. כמו שרבי נתן אמר, שהוא היה גאון, שהוא בא לרבנו, הוא היה מבית עשיר רבי נתן, הוא אמר, אם לא הייתי רואה פמוטים של כסף על השולחן של רבנו, הייתי אומר שלום והולך. לא הייתי מתקרב. עשיר רוצה לראות את הוולבו בחוץ של הרב, הרב בא עם וולבו שחורה, עם חלונות מכוסים, ככה זה משהו. זה אני מוכן לשמוע לו, להקשיב. אבל אם הוא יבוא עם זה, לא, אני רוכב על חמור, המשיח יבוא, אני רוכב על חמור, מי יבוא להרצאות של המשיח? רוב כפיים חמור. אז כל אחד מהמלכים, הוא היה בראש שלהם. הקד של השמחה למשל, הם ראו אדם שמח, יושב בתוך ים של יין. הים של יין זה רק היה הצגה, הצגה שלו. הוא היה שמח לא מהיין, מהים של יין, הוא היה שמח מהדבקות בקדוש ברוך הוא, באמונה שהוא היה בקדוש ברוך הוא. זה עשה לו שמחה. אז הם ראו אותו בים של יין, הם לא הבינו על מה הוא שמח, הם לא קלטו את הראש שלו. הם היו שמחים, רבנו אומר, משקאות, והם עשו להם קרמים, והיו כל הזמן מסטולים, מזה הם היו שמחים, כאילו. לא היה להם, רבנו אומר, על מה לשמוח. רק בגלל שכחו את הצרות, שהבן אדם סובב לו הראש. שוכח את הצרות, אז הוא מגיב בציור של שמחה. אז הוא מלך עליהם, ואז הוא התחיל לתקן אותם, לאט לאט לנווט אותם, באמת אתם רוצים שמחה. זה דבר טוב ונפלא, אבל לא בדרך שאתם הולכים, אני אביא אתכם לשמחה האמיתית. אותו דבר החכמים. החכם של המלך מלך על הקד של החכמים, העולם חוכמה זה דבר נפלא. אבל איך מבינים את החוכמה? כי כל החוכמה שיש בעולם, כל המדעים שיש בעולם, רבנו אומר, אם הם קשורים לקדוש ברוך הוא, הם בשלמות. אם לא, זה סתם. כל החוכמות וכל המדעים זה שכל איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את החומר, למשל פיזיקה, כימיה, או בשאר המדעים. אבל אם מנתקים את זה מהקדוש ברוך הוא, זה נהיה כלום. אין לזה שום ערך ושום כלום. וראינו את הקאט של הדיבור. בחרו להם צרפתי משוגע שהוא יודע שפות ומברבר, מברבר, האנשים אוהבים לשמוע, כמו באנגליה יש מקום שקוראים לו הייד פארק או משהו כזה, שיש שם במות קטנות, וכל מי שרוצה לברבר, תעלה לבמה, יש מיקרופון, דבר. השאלה מי ישמע אותך? ותמיד יש מהם שעוממים שיושבים להקשיב. אז יש אנשים שאוהבים לדבר, אוהבים לדבר. אז לקחו להם צרפתי משוגע, ומינו אותו, ושמעו את הקשקושים שלו. עד שבא אחר כך אחד הצדיקים של המלך, שהוא היה מיליץ של המלך, כמו דוד המלך. שהדיבורים שלו, כל דיבור שלו דיבור נפלא, דיבור של עידוד, דיבורים של שמחה, דיבורים שמכניסים תקווה לאדם. כי רבנו אומר, אין אומר ואין דברים בלי נשמע קולם, ואת הפסוק. זה לא נקרא דיבורים אם זה דיבורים ששובר מישהו, מייאש מישהו. זה מה החוכמה לשבור בן האדם? בקלות אתה יכול לשבור. עשו כל מיני מילים, כי הוא כל הזמן מצפה לאיזה מכה, נתת לו עכשיו איזה מילה לו במקום שעברת אותו. זה לא בעיה. בעיה לחיות בן אדם, לתת לו דיבורים. שהוא ירצה לשמוע אותם. זאת הסיבה שאנשים ששומעים דיבורים שלא מתאימים להם מיד, מתחילים לצעוק, למה הוא עושה מסך, לא רוצה לשמוע. כשיש מריבות בין אנשים, ויכוחים, ככה שומעים את זה. זה צועק וזה צועק, ושניהם צועקים כי אחד לא רוצה לשמוע את השני. למה? הדיבורים שלך חונקים אותי. אז הוא עושה מסך, שלא ייכנסו לו לאוזניים מהפחד שלו. כמה דיבורים יכולים לגרום לו צער. ולשבור אותו, אז הוא עושה מסכים של צעקות, שזה ממסך את האוויר שלא ישמע את הדיבורים. דיבור צריך לקחת, אומר רבנו, מהדעת. דיבור שבא מהדעת, כולם רוצים לשמוע. זה דיבור שמתקבל, נכנס לתוך הלב, נכנס בתוך העצמות, מדשן את הרצון, משמח את האדם, נותן לו תקווה. אז הם לקחו את הדברן, בסוף הדברן של המלך, המליץ של המלך, נהיה הממונה עליהם. וככה כל הכיתות, כולם, לאט לאט הגיעו הצדיקים שהם שלטו עליהם, הם היו באותו עניין, חכם אצל החכמים, אז בא לשמחה אצל האלה של הקד של השמחה וכו' וכו', והם הלכו עליהם. ועכשיו בדרך שהם הולכים למקום של החרב, שהמקום, זאת אומרת המדרגה הזאת של ביטול גמור של האמונה, שהממונה על הצורות והבעל תפילה והגיבור לוקחים את הקד של העשירים לשמה, על הדרך רבנו מספר עכשיו שמתחילים לפגוש את הצדיקים ומצרפים אותם והם מקבלים עוד כוח. כי כל אחד מהצדיקים הוא היה ספץ במשהו. ולתיקון העולם צריך את השכליים של כולם. אז היו מצטרפים על הדרך, קיבלו את הכוח עד שהגיעו לגרגר. תכף אנחנו נראה. ובאו למדינה והיו שומרים סביב המדינה ושאלו את השומרים על עסקי המדינה ומי המלך שלכם השיבו השומרים שבעת שהיה רוח סערה, שאז נפרדו כל העולם למיניהם. שהיה רוח שרה והתבלבלו העולם, אנשים איבדו את השכל, לא יודעים של מה חיים, לא יודעים כלום. המונים, המונים הולכים, ורבנו אומר משפט פצצה, אף על פי שאין האדם יודע מה הוא עושה, הנפש שלו, הנשמה שלו יודעת. אין האדם יודע מה הוא עושה. אתם רואים, המונים הולכים ברחוב, ואף אחד לא יודע מה הוא עושה. כי לא הוא הולך, מוליכים אותו. לא הוא מסתכל, מסובבים לו את הראש. כל התגובות שלו, כל התנועות שלו, הוא פשוט מאוד מנווט. כי יש דיבור של רבנו שלהיות בעל בחירה זה דבר רציני, זה מדרגה. כל העולם הם לא בעלי בחירה. הם עובדים לפי הגנים שלהם, לפי התאוות שלהם, לפי החומר שממנו הוא בנוי. זה לא בעל בחירה. בעל בחירה זה רק קדוש ברוך הוא, ומי שמגיע, כמו שחז"ל אמרו, אין בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. אדם צריך להגיע למדרגה שהוא יהיה בעל בחירה. כל העולם הם עובדים לפי איך התאוות שלהם מושכים אותם. הוא יכול לעשות ככה, הוא יכול לדבר ככה, אתה לוחץ לו על הכפתור הזה, הוא אומר ככה, אתה אומר לו את המילה לא במקום, הוא צועק, אתה אומר לו מילה טובה, הוא יורד, מוריד את הראש, הכל הוא עובר עם כפתורים. זה לא בעל בחירה. והחכם, זה מי שיודע את מהלכי הנפש, יודע על איזה כפתורים ללחוץ בשביל לסובב בן אדם, לאיזה כיוון שהוא רוצה. ורבנו אמר שהוא יכול מרחוק, לא כשאדם לידו מדבר איתו, לאן להוביל אותו, מרחוק הוא יכול לזרוק מחשבה לבן אדם. שהוא יחשוב מה שאני רוצה, מרחוק. זה מדרגה עצומה שרבינו מדבר, אבל כשבקרוב, אז רבינו מלמד אותך בקלות. אתה מכיר, הוא מפרק את הנפש לחתיכות, שאתה יודע איך בן אדם מתפקד, אתה יודע מה להגיד, לאן הוא הולך, מה, איך שאתה רוצה. רק רבינו אומר שהצדיק אסור לו להשתמש עם הכוח שלו להנאתו ולצורכו, אף על פי שאתה יודע את איך לנווט את הבן אדם, אסור לך להפוך אותו לעבד שלך. למה? שלא יהיה מבחינת הרבנות מקברת את בעליה. הכוח שלך אל תשתמש בו לעניינים האישיים שלך, אלא תשתמש עם הכוח הזה שאתה יכול לתמרן עם האדם לאן שאתה רוצה שהוא יזוז, לתועלתו של אותו אדם. אז זה צריך להיות צדיק אמיתי. אם לא, אז בן אדם מנצל את זה. כמו שאנחנו רואים, יש הרבה מנהיגים כאלה, יש כל מיני כתות וכיתות דתיות, או כל מיני של כיתות שאומרים שהם עושים טוב וחיים טובים לאדם, וזה וזה, והם שולטים עליהם, והם בונים להם בניינים וארמונות, והם משליטים, ויש להם עבדים ושפחות, והם מנצלים את זה, ויש כמה כאלה, ופעם אחת סיפרתי לכם שבהפצה נכנסתי לדירה, יצאה לי אחת בחורה, בכתה לי, גרה בסחירות, אין לה שלם סחירות, ובוכה, מה קרה? מכרה את הבית שלה, $100,000, ותרמה את זה על פי הדיבורים של אותו מנהיג, לצורך המפעל הזה של הפצת זוהר בעולם. במו אוזניי שמעתי כשהיא עמדה מולי. אז זהו, כי כשמי שמבין, במוחמד שלמד קבלה, שהוא יודע את מהלכי הנפש, אז הוא יודע איפה ללחוץ על הבן אדם, שהנה כך תמכור את הדירה ומכרה באיזה אופוריה שהולכת עכשיו להציל את העולם, עד שבאה הנפילה, ואחר כך, אז זה קשה מאוד. לך תזהר, רבינו אומר, יש פלטין של מלך, ארמון, ופלטין של עבד. ומבחוץ, אותו דבר, אתה לא יכול להבחין ביניהם. אז איך תבחין אם עובדים עליך, מרמים אותך, רוצים מוצאים ממך משהו, או שדואגים לך לטובתך? קשה. לכן רבנו מדבר על צדיק האמת, צדיק האמת, צדיק האמת. למה? יש צדיק שקר גם. צדיק, והוא שקר. מה לעשות? הוא נקרא צדיק. הוא שקר. למה הוא נקרא צדיק? כי הוא לא יודע שהוא שקר. זה הבעיה. אם הוא יודע שהוא שקר, אז אני לא אקרא לו צדיק. צדיק של שקר זה צדיק, אבל הוא לא יודע שהוא שקר. למה בתוך המוח שלו נכנסים כל מיני חוכמות ושכליים של הקליפות, של השדים, של הרוחות, שמנפתים אותו בעצמו לכל מיני צרכים אישיים. אז זה קשה, קשה למצוא דעת מישהו שילך רק בשבילך. אז העשרה האלה של המלך היו צדיקים אמיתיים, כל אחד מהם צדיק אמיתי, שהם לא, את כל העולם הם ראו בקטן. כמו שרבינו מספר בשבעה קבצנים, שם אנחנו נראה את המדרגות שלהם, זה באמת שאנשים שכל העולם כערף עין, לא ראו את העולם ממטר. שום דבר לא פיתה אותם, שום דבר לא שכנע אותם. הראש שלהם היה דבוק בקדוש ברוך הוא ברוב הדעת הרחבה. כשהדעת מתרחבת, האדם רואה את כל העולם בכלום, ככה. וזאת הסיבה שמסרו נפש בקלות. בקלות, אמרו להם, תשתחווה לפסל ותעלה לגרדום, עשה למלך ככה, שלום, עולה לגרדום. חנה ושבעת בניה, בקלות. היא עומדת ככה, ושבעה בנים שלה שוחטים לידה, אחד אחד היא צוחקת עליו, על המלך, בזמן היוונים. צוחקת עליו, מה אתה מדבר בכלל? אתה לא מתאר לך מה כל הקשקוש הזה, ההצגה הזאת פה על הבמה, אתה רוצה שאנחנו נשחק בראש שלך, מרוב האמונה בביטחון. כל אלה שהיו בהיסטוריה זה דעת רחבה. אז הצדיקים האלה היו בראש כזה. אז בראש כזה, אז הוא לא מסתכל על הקטנות. אני צריך אותך, אני אגיד לך מילים כאלה וכאלה, שתפנק אותי ותהיה עבד שלי וכל מיני עניינים כאלה. אז רבנו מזהיר שם, בתורה ס"א, שאותו המנהיג צריך להיזהר שלא תהיה הרבנות, שלא פינת הרבנות מקברת את בעליה, שלא תהיה להנאתו ולצורכו. וזה קו חוט הדק שבן אדם יכול לטעות בזה. אז הגיעו לאותה מדינה ושאלו מי המלך שלכם, ואמרו שזה מקרוב מצאו איזה חכם מופלג בחוכמה מאוד, זה הקט של החוכמה, ומינו אותו מלך עליהם. והמלך שלהם מחל על המלוכה, משום שורה שבאמת הגיע חכם גדול. ואמרו אלו השלושה, זאת אומרת הממונה על האוצרות, והגיבור והבעל תפילה, שנראים הדברים שזהו החכם שלנו, מהסירייה שהיו אצל המלך. וביקשו אם אפשר להתראות פנים עמו, וישיב להם שיודעו לו וישאלו אותו, והלכו שאלו, נתן להם רשות, באו אלו השלושה, ואותו סיפור חוזר על עצמו, כל פעם הם נפגשים, מתחבקים, מתנשקים, שמחים ובוכים, בוכים על השאר שהם לא מצאו את המלך ואנשיו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נעלה מהעולם, נאבד מהעולם. זה עבדת בת המלך שרבינו מספר את הסיפור הראשון, שכל אחד נאבד לו, הקדוש ברוך הוא, זה עבדת בת המלך, זה הנשמה שלו נאבדה. הקדוש ברוך הוא החלק שנמצא בנו, החלק אלוקי ממעל, נשמה, השכל של האדם זה החלק אלוקי ממעל. ברגע שהוא איבד את הקדש שר עם הקדוש ברוך הוא, זה העבדה שלו. אז נאבד המלך הזה, הם היו בוכים ומצטערים, ועוד פעם הוא, כל אחד מספר שהוא שמע מהמלך שאי אפשר להוציא מתאוות ממון אלא על ידי הדרך של החרב. וסיפר להם שיש לו את היד, כי החכם של המלך הייתה אצלו היד, המפה של העולם, זה התורה, שבכל פסוק ופסוק רמוזים, כל ההיסטוריה שהייתה ושתהיה באופן כללי לכל האנושות, ומה שיקרה באופן פרטי לכל אדם ואדם, באופן פרטי מה שיקרה עליו, הכל כתוב בתורה, שבאדם יכול, כשהוא לומד בצורה נכונה, הוא יכול להגיע, כמו שמערכו אומר, שאדם צריך ללמוד תורה שידע את שורש נפשו, וידע את התיקון שלו, וידע כל מה שהוא צריך לעשות בזה העולם, על פי התורה. זה היד של המלך, ששם היה כתוב הכל. שכחתי מה אמרתי. ואמרו, אלמלנו התבדרנו, התפזרנו, כי אם בשביל אותה מדינה להחזיר אותה למוטב, היה די לנו בזה. כי נתפשו ונטעו כל כך. כי באמת כל הכיתות הנעל כולם נטעו ונבוכו וצריכים לתקנם ולהשיבה משלוטם ולהצירם על תכלית האמיתי. על מה שאתה אומר, דרך אגב, אני אגיד לך שרבן אומר שיש שתי שיטות לימוד, שתי שיטות של דיבור. יש שיטה שאתה יושב בבית מכן שיעור, כותב לך א', ב', ג', זיכרון, ואז אתה יודע מה אתה אומר להגיד, איזה שיעור אתה אומר. זה שיטה. את רבן אומר, יש שיטה אחרת, כשאתה בא לא יודע כלום, כשאתה פותח את הספר אתה לא יודע מה אתה הולך להגיד, אתה רק מתקשר לקדוש ברוך הוא, פותח את הפה ואומר, אדוני שפתיי תפתח, והשפתיים שלך מדברים, ואתה אפילו לא יודע מה אתה אומר. וכל דיבור שיוצא הוא חידוש גם בשבילי. זה לא אני יודע את זה, אני עכשיו לומד את זה איתכם. אני שומע מפי את החידושים האלה, ואחרי זה אני הולך שומע את השיעור, אני אומר, תראה איזה יופי, איזה דיבורים ריבונו שלנו הורדת לנו. הנה, ישבתי עם העוז חצי שעה לפני השיעור, אמרתי לו, בוא תשמע איזה דיבורים, לפני הצדת, כדי לזכור איפה הייתי ואיפה אני צריך להמשיך. אז שמעתי את השיעור לפני שבת, השיעור של שבוע שעבר. אז רבנו אומר, זאת הדרך, יש דרך כזאת, יש דרך כזאת. אנחנו הולכים בדרך של רבנו, שהיא דרך של ביטול, אני לא יודע כלום, אני לא מבין כלום, אני לא מחדש כלום, זה הוא התברך, הכל בידיים שלו. והוא, אז תאמר לי, תחזור על מה שאמרת, אני לא הקשבתי באותו רגע, שמעתי מה אמרתי. זאת אומרת, תחזור, אני לא יכול לעזור, לא שרציתי לפגוע בך. לא, זה היה נשמע לי כי פחדתי שפגעתי בו, לא הייתה לי כוונה, פשוט באמת לא יודע מה אמרתי. והלכו, באו, אז פגשו, צירפו את החכם והלכו איתו יחד. והלכו, באו למדינה אחת, שאלו גם כן את השומרים על עניין המדינה, ומי המלך שלהם, השיבו שמת שהיה רוח שערה, בחרו להם בני המדינה הזו שתחליטו דיבור. וקיבלו עליהם דברן בעל לשון למלך, אחר כך מצאו איש אחד שהיה בעל לשון ומליצה, ודברן מופלג מאוד, וקיבלו אותו למלך, וזה היה, קראו לו, המליץ של המלך, המליץ של המלך שכל הזמן היה מדבר דיבורים של עידוד, של שמחה, של חיזוק, שמזה נעשה הים של חלב, אז בקשו אותו ומינו אותו למלך. אז הם אמרו ביניהם, כנראה שזה משלנו. ביקשו רשות ונכנסו למלך, והייתה עוד פעם שמחה ובחיות גדולות, והלך המליץ עמהם גם כן, גם הוא הצטרף לחגיגה. והלכו יותר לבקש, אולי הם צאו את הנשארים, דהיינו את המלך וכל החבורה. והלכו, באו למדינה אחת, שאלו גם כן על עניין המדינה ומי המלך שלהם, השיב להם שהם מן הקאפ, שבחרו להם את השמחה ומשתה לתכלית. דרך אגב, כל מה שרבנו אומר, כל התכליתים האלה, יש בהם אמת. לכן רבנו אמר, אני לא רוצה לספר לכם את השכל שמסתתר אחרי כל קאט, כדי שלא תשתכנעו בראש שלהם. רבנו פחד, הוא הזכיר את זה, הוא פחד שאנחנו נסכים עם הקטות ונבחר לנו את התכלית, את הדרך להגיע לתכלית הזאת. כי באמת התכלית, זה כן, להיות בשמחה, שמחת עולם על ראשם. רבנו אומר שלעתיד לבוא, זה הגאולה, הגאולה היא השמחה. שאנחנו, תהיה לנו כזאת שמחה שאנחנו נפרח באוויר מרוב שהלב שלנו יהיה בשמחה. זה החסד של הקדוש ברוך הוא שיעשה איתנו, שמחת עולם על ראשם. אז מצאו את איש אחד שהיה יושב בתוך ים של יין, והוא טב בעיניהם ביותר, כי זה בוודאי שיקור מופלג מאוד מאוד. הוא היה בשמחה, אבל הם לא קלטו שהשמחה שלו הייתה בגלל הביטול הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? תראה לכם דוגמה. תינוק. תינוק אין לו צער מכלום. למה? כי אין לו מעצמו כלום. ברגע שאדם מבטל את העני שלו, ביטול, אין לו מעצמו כלום, הוא בשמחה, הוא לא מודאג משום דבר. אנחנו תינוקות, אנחנו גדלנו קצת. כמה סנטימטר עלינו מגיל שנה? היינו 70 סנטים. עלינו במטר. מה זה מטר? כולה גדלנו במטר. גדלנו במטר, ואנחנו חושבים שאנחנו, כל העולם ביד שלנו, והנחמז, סך הכל מטר. זאת אומרת, זה במלחמות, והכל על זה שאני כבר גדול. תעזור להיות תינוק, זה מה שרבי נתן אומר, רבנו הגיע למדרגה של תינוק, בן אדם בוגר, בן 38 וחצי בפטירה שלו. הוא אומר, היו מסתכלים עליו תינוק, היו רוצים לנשק אותו ברוב הזיכוך שלו. הוא ביטל את העני שלו לגמרי. הגיע למדרגה של תינוק. זה התכלית. כשאדם מגיע למצב הזה, אז הוא שמח, כמו התינוק, אין לו שום צער בכלום. למה הוא ביד של אבא ואמא? אבא ואמא שלנו זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים כל הזמן להיות דבוקים בקדוש ברוך הוא. בטוחים בקדוש ברוך הוא. יש לך בעיה, תפנה לקדוש ברוך הוא, הוא רוצה לעזור. כל התכלית היא שהעולם נברא בשביל לעשות לך טוב. כל הבריאה הזאת נבראה בשביל לעשות לך טוב. מסכן, מסכן מי שחי בלי הקדוש ברוך הוא. מסכן. אנשים שחיים בלי הקדוש ברוך הוא, מסכנים. אין להם איפה להתעלות, כל הזמן מחפש איזה משהו, להתעלות, איזה ביטחון, איזה משהו שיסמח אותו, מחכה ריבונו של עולם. כמו שהתורה אומרת, בפרשת הקללות, בבוקר אומר מתי ייתן ערב, בערב אומר מתי ייתן בוקר. מרוב הצרות והאיסורים, תן לראות חידוש, למה מחפה? בבוקר מחכה לערב, בערב מחכה לבוקר. אולי יתחלף היום, יבוא משהו חדש. איזה משהו, איזה טעם בחיים, איזה סיבה שבשבילה כדאי לחיות. ואין כלום, נשאר ברקנות. מי שמתקשר לקדוש ברוך הוא, מתחבר לקדוש ברוך הוא, מקבל את כל החבילה, הכל יש אצל הקדוש ברוך הוא. והלך האוהב הנאמן עמהם גם כן, והלכו יותר ובאו למדינה אחת, שאלו את השומרים מי המלך שלכם, השיבו שהמלך שלהם הוא יפת תואר. מחמת שהיא מביאה לתכלית, כי מה אמרו הקט הזאת? התכלית זה למלות את העולם. אז מי מביא את התאווה, היפת תואר, אז הם הלכו על קטע של כל העולם, רק ניאוף, זה הקט הזאת. אז כשהם ראו את היפיפייה הזאת של המלך, את הבת של המלך שהייתה יפת תואר, מינו אותה למלך עליהם, והיא התחילה לזכך אותה מהתאווה. כי התכלית הוא יישוב העולם, כמובן להם בתחילה הייתה אצלהם איזה יפת תואר למלכה, אחר כך מצאו יפת תואר מופלגת ביופיה מאוד, וקיבלו אותה למלך, והבינו אלו החברים שהיא בוודאי הבת מלכה. ביקשו גם כן להתראות עמה, והלכו וקיבלו רשות, נכנסו למלכה והכירו כי היא הבת מלכה. וגודל השמחה שהיה שם בוודאי אין לשער. שאלו אותה איך באת לכאן וסיפרה להם שמת שבא רוח שרה וכולם התפזרו בעולם, אז היא פגשה את הקט הזאת ומינו אותה למלך. והייתה בצער על אביה ואימא שהיא לא יודעת איכן הם. וזאת הבת מלכה, אם אתם זוכרים שהבת תפילה סיפר שהוא הציע, כשהגיע לפרקה להתחתן הבת מלכה, הוא הציע את הגיבור שהוא יהיה בעלה. ועכשיו היא פוגשת את בעלה. אז הייתה פה, רבינו מזכיר פה משפט חשוב, שבמקומות אחרים לא נזכר. וגודל השמחה שהיה שם בוודאי אין לשער. למה? היא גם מצאה את בן זוגה, את בעלה. אז היא הצטרפה איתה. אחר כך הלכו כולם לבקש את השאר, דיינו את המלך. והלכו ובאו למדינה אחת, שאלו גם כן, מי המלך שלכם? השיבו שהמלך שלהם הוא בן שנה. זה התינוק שנאבד. כי הם מנקד שבחרו להם שמי שיש לו שפע מזונות. כי הם רצו מישהו צמחוני, ובתקופה היא כנראה לא היו כאלה אנשים צמחונים טבעוניים, שדואגים לאכול רק מאכלים קלים. אז לקחו את התינוק, שראו שהוא ניזון רק מחלב, בינו אותו למלך עליהם. וקיבלו לפי שעה עשיר אחד למלך עד שמצאו את התינוק, אחר כך מצאו אדם שהיה יושב בים של חלב והוטב בעיניים מאוד, כי זה האדם, הוא ניזון כל ימיו מחלב ולא ניזון מזונות של שאר העולם, כי הקט הזאת, הראש שלהם היה שהם מורמים מכל האנשים, הם לא מגושמים כמו כולם, הם יותר עדינים, אז הם צריכים לאכול מאכלים מיוחדים. ולכן הוא נקרא בן שנה, מחמת שניזון מחלב כמו בן שנה, והבינו שזהו התינוק, ביקשו להתראות פנים עמו, והלכו שאלו, קיבלו רשות, ונכנסו אצלו והכירו זה את זה. כי גם הוא היינו התינוק שנעשה מלך, הכיר אותם, אף על פי שהוא היה תינוק קטן, שנעלם מהם, ועל פי כן, מאחר שהוא חכם גמור, מעת היוולדו, כי נולד עם חוכמה גמורה, על כן הכיר אותם. והם הכירו אותו בוודאי, ובוודאי היה שם שמחה נוראה מאוד, וגם בחו עדיין על שאינם יודעים מהמלך והמלכה. עכשיו חסרים עוד המלך והמלכה, למצוא אותה. ושאלו אותו איך באת לכאן וסיפר להם שבעת שחטף אותו הרוח שערה, נסעו למקום שנסעו והיה שם באותו מקום, והיה מחיה עצמו במה שאפשר, במה שמצא שם, עד שבא אל ים של חלב, והבין שזה הים נעשה בוודאי מחלב של אמו. כי בוודאי דחק אותה חלב ומזה נעשה זה הים, וישב שם באותו הים של חלב והיה ניזון מן החלב. אחר כך הלכו יותר ובאו למדינה אחת, שאלו מי המלך שלכם, השיבו שהם בחרו להם שרציחה היא התכלית, כי הרי העולם מתקלה ממילא, אז בואו נעזור לעולם להתקלות. וקיבלו עליהם למלך רוצה אחד, אחר כך מצאו אישה אחת שהייתה יושבת בתוך ים של דם. הים של דם נעשה מהדמעות של המלכה, מהצער שהיה לה שבעלה המלך, זה הבחייה של השכינה, שהקדוש ברוך הוא, כאילו יש ניתוק בין כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא, הגלות, זה כביכול. במשל, השכינה בצער, בבכי, אז זה נעשה הים של דמעות, ים של דם. וקיבלו אותה למלך מחמת שראו שהיא בוודאי רוצח גדול מאוד, מה פתאום יושבת בים של דם. מאחר שיושבת בים של דם, הוגשו גם כן להתראות עמה, והלכו וקיבלו רשות, והכירו זה את זה, והיה שם שמחה גדולה מאוד. והלכו יותר ובאו למדינה אחת, שאלו מי המלך שלכם, והשיבו שהם בחרו להם למלך איש מכובד מאוד, זה הקט של הכבוד, שהם מצאו להם איזה אחד שהיה נשאו אותו, אם אתם זוכרים בתחילת הסיפור, שהיה מקפיד על כבודו. אז אותה קט בחרו להם למלך את הזקן שהיה יושב בשדה וכתר על ראשו, והוטב בעיניהם כי הוא מכובד גדול, מאחר שהוא יושב בשדה מוכתר בכתר, וקיבלו אותו למלך, והבינו כי ודאי זהו המלך שלהם. וביקשו גם כן להתראות עמו, וקיבלו רשות, והכירו שהוא המלך בעצמו, וגודל השמחה שהיה שם בוודאי אי אפשר לשאר במוח. ואלו האלוקות השוטים, הקט של הממון, היינו העשירים גדולי המדינה של העשירות שהיו במדינה אלוקות, הלכו עם מים ולא ידעו כלל מחיותם מהו השמחות הללו. הם הראש שלהם את אהבת ממון. עכשיו הם הולכים עם כל העשירייה הזאת, שכל פעם פוגשת עוד אחד מהחבר'ה, והיו שם שמחות רציניות, והם לא קלטו על מה השמחה, כי אין להם הרגש שלהם להבין בקדושה, היה רחוק מאוד. כי התאוות ממון יכולה להפיל את האדם לחומר, לחומר, לחומרנות, לגשמיות, עד שהוא מאבד את האנושיות שלו. הוא כבר לא בן אדם. בן אדם זה אדמה לעליון. אדם אל העליון, להידמות לקדוש ברוך הוא. זה נקרא אדם. כמו שחז"ל אמרו, אתם קרויים אדם, והם אומות העולם קרויים אדם. למה? אתם יש לכם את התורה, שהיא מעדנת את האדם, מזככת אותו, הופכת אותו לאדם עם מידות טובות, עם אמונה, עם שמחה. אתם קרויים אדם, והן אומות העולם קרויים אדם. אז מי שנופל בתאווה הזאת, זה סיפור, אולי אחר כך אם יהיה זמן, נראה בליקוטי מוהר"ן, מה רבנו מדבר על התאווה הזאת, למה היא גורמת. ועיני עתה חזרו ונתקבצו כל הקיבוץ הקדוש יחד. ושלחו את הבעל תפילה למדינות הנ"ל, היינו המדינות של הכיתות, שבחרו להם מידות רעות לתכלית, לתקן אותם ולתאר אותם להשיבה משטותם. במי משתמשים? אתה עם הבעל תפילה. זאת אומרת, רבנו רומז, למרות שהחכם לימד אותם חכמה, הצדיק, ובעל השמחה יראה להם דרך בשמחה, וכולם, כל הצדיקים יראו להם, זה עוד לא התיקון. התיקון הוא עם תפילה. אז הבעל תפילה, הוא גמר את העניין. אז שלחו אותו לתאר אותם ולהשיבה משטותם, כל מדינה ומדינה משטות וטעות שלה, כי כולם טעו ונבוך וכנל. זאת אומרת, כל מדינה זה כל הכתות שיש בעולם, שכולם נסחבים לכל מיני רעיונות. וזה צריך להתחיל מעם ישראל, כמובן, ואחרי זה צריך להתפשט כל העולם, עד שכל הכדור הזה יהיה כדור של שמחה. וזה מה שיהיה בגאולה, בתכלית, בעזרת השם. באופן פרטי רבנו אומר, אתם יכולים כבר להיות בזה. כמו שרבי נתן אמר, המשיח שלי כבר הגיע. באופן אישי, כל בן אדם יכול לחיות בתוך הגן עדן, בגאולה הפרטית שלו. התורה היא צריכה לגאול כל בן אדם ואדם, ואפשר להגיע לזה. זה לא דבר, לא בשמיים, בפיך ובלבבך לעשותו. כל אחד יכול להגיע לזה. ורבנו הבטיח, אם תצייתו אותי, כל אחד מכם אני אביא אותו למדרגה שלי. כך הוא אמר. פשוט, רק תקיימו את העצות שאני אומר לך, עשו ככה, ככה, וככה תראו איך תגיעו לזה. ואין כיף יותר גדול מזה, לצאת מהגיהנום הזה. כאילו לקחו איזו קבוצה של אנשים, סגרו אותם בתוך חומות, בתוך גיהנום, ואין מה לעשות. חיים בתוך גיהנום, בא מישהו ואומר לכם, תשמע, יש פתח יציאה, בוא אני אראה לך את הפתח. בוא, לא יכול להיות, לא הגיוני, החכמולוגים לא נותנים לך. לא, מה פתאום יכול להיות דבר כזה, לא יכול להיות. בוא איתי רגע כמה מטר, אני אראה לך את הפתח. לא, הוא לא ילך. לפעמים אני רואה אנשים יושבים סביב שולחן מתווכחים. אני יושב בצד שומע. תשמע, שם קרה ככה וככה, אומר לו, לא יכול להיות. או סתם, חנותאים מוכרים את זה בחצי מחיר, לא יכול להיות. כן יכול להיות, לא, ויכוח, ויכוח, ואני באמצע עוצר אותם, אמר להם, סליחה, אפשר לתת רגע עצה? אתם מתווכחים, קומו שניכם. תעלו רגע לאוטו, סעו על המקום, תראו את המציאות. אתה אומר, ככה הוא אומר הפוך. מה לא, מה פתאום, מסעד שם לא יכול להיות, עוד פעם לא יכול להיות. הוא לא מוכן לדעת את האמת. אותו דבר ככה. בא רבנו אומר, יש דלת לצאת מהגיהנום הזה, יש פתח להיכנס לעולם אחר נפלא. לכל אחד באופן אישי. בואו רק, בואו איתי, אני אראה לכם את הדרך. לא, זה רק לאשכנזים. אשכנזים, לא, זה חסידות של אשכנזים. מה פתאום, מה אתה לא לובש טריים? למה אתה? אתה ספרדי. או כל מיני קשקושים, עזוב את השטויות עכשיו, את ההצגות. מה זה לובש, מה הוא לובש, ההוא שהחלקת הזאת. אין כלום, יש הקדוש ברוך הוא ואין שום... מה זה משנה באיזה מדינה נולד הבן אדם? זה נולד פה, נולד שם. מה זה משנה? לא, הוא שייך לזה, לקת הזאת, למפלגה הזאת. מפלגות, סיפורים, דור הפלגה. מה אכפת לך? שלח לי מישהו אימייל. לפני יומיים, סיפרתי לך היום, ראית את ה... הכנסתי איזה שיעור של לאתר, שיעור של הרב מלמד, שיעור נפלא שהוא מביא מהרב קוק, על הביטול, שהתלבש בדיוק עם הלימוד שלמדנו האחרונים על הביטול, ואמרתי, הנה עוד צדיק אומר איזה דיבור, העליתי את זה. מה זה... בושה וחרפה, איזה אימייל, בושה וחרפה, מה אתה מכניס רב אחר שהוא לא ברסלב, כאילו האתר שלו. הוא שכח שהוא, אני מממן אותו, הוא עוד רומה למנסים באתר. ואיך, ומה פתאום הוא יסביר הסברים, מה אתה, אמרתי לו, כתבתי לו תשובה, רבנו אמר, תלמדו את כל הספרים, תאהבו את כולם, תלמדו את כל הצדיקים, מה אתה עושה? מחלוקות, זה, כותרות, שמות. זה מוהנדה קטנות. שיודע הכל ללקות, אין עוד מלבדו, הכל אחד. ביום הישים אחד, שמע, תעשה את זה. עכשיו הכל אחד, אל תעשה חלוקות. כל החלוקות נוצרות רק על ידי תוויות. אתה שם תווית על זה, והוא פתאום נהיה בן אדם אחר. למה רשמת עליו תווית? הוא כזה. או לא, הוא שייך למפלגה ההיא, אז לא, אני לא יכול לדבר איתו. מה השטויות האלה? אין שום הבדל בין אף אחד. כולו סג יחדיו, רבנו אומר, משה רבנו. כולו סג יחדיו, כל הנסוגים שהם היו זרוקים ואנשים לא רוצים להתייחס אליהם. משה יחדיו, כולו סג יחדיו, חיבר את כולם, אהב את כולם. למה? כי הוא ראה את האלקות שיש בכל אחד ואחד. הוא לא ראה את החיצוניות, שהוא בחר במפלגה ההיא, והוא גר בעיר הזאת, והוא נולד בעיר כזאת. מה אכפת לך כל השטויות האלה? זה מוהן דקטנות. תבורך. והלך הבעל תפילה בכוחם לתארם ולהזרם בתשובה. דיבר הגיבור עם המלך אודות בני המדינה שנפלו לעבודה זרה של ממון, ואמר הגיבור למלך, איך שמעתי מפיכם שעל ידי הדרך שיש לי אל החרב, הגיבור עכשיו אומר, על ידי זה יכולים להוציא את מי שנשקע בעבודה זרה של תאוות ממון. השיב לו המלך, כן הדבר. והודיע המלך לגיבור, חתם על זה, היות שבדרך שהוא עולה אל החרב יש דרך מן הצד, עכשיו המלך מגלה להם עוד איזה דבר שהם לא ידעו, הצדיקים. כולם ידעו שהמלך אמר שאי אפשר להוציא מתאוות ממון אלא על ידי הדרך שיש לחרב. הדרך שהוא מקבל את החרב שלו, את הכוח שלו, הגיבור, מהדרך הזאת. עכשיו הם שומעים שהמלך אומר להם, יש דרך מן הצד, כשהולכים אל הדרך של החרב, יש דרך מן הצד, ובאים באותו הדרך אל הר של אש. ועל ההר רבוץ אריה. ואריה, כשהוא צריך לאכול, הוא הולך ונופל על העדרים, ולוקח לו צון ובהמות ואוכלם. והרועים יודעים מזה, ושומרים מאוד את הצון מפניו. אבל האריה אינו משגיח כלל על זה. רק כשהוא רוצה לאכול, הוא נופל על העדרים. והרועים מכים ומרעישים עליו, אבל האריה אינו שומע זאת כלל. רק שהוא לוקח לעצמו צון ובהמות ועומה ואוכלם. ככה המלך שם מספר, הדרך הזאת שאתם הולכים, יש שם הדרך מן הצד, שהדרך מן הצד הזאת מגיעה להר של אש, ועל ההר של אש רבוץ אריה, שהוא לוקח, כל פעם שהוא רוצה לאכול, לוקח מהעדרים צון ואוכל אותם. ואותו ההר של אש אינו נראה כלל. ועוד, מן הצד יש עוד דרך אחר, ובאים באותה הדרך אל מקום הנקרא כך. כך זה ביידיש מטבח. מטבח. היינו בית הבישול. ושם באותו הכך יש כל מיני מאכלים. בית הבישול ששם מבשלים את מעדני העולם. זאת אומרת, שמה, כמו שרבנו אומר, שהצדיקים הם כל הזמן חותרים ומחפשים, מבשלים כל מיני בישולים של שכל, של דיבורים, של רעיונות, כדי להשקוט את העם. זה מה שמשה עשה, שהמשקה, אברהם אבינו, כתוב באליעזר, דולה הוא משקה מתורתו של רבו. דולה, זאת אומרת, הוא יודע את הלימוד של אברהם אבינו, והוא דולה עוד חידושים ועוד חידושים מהמעיין כדי להשקוט את העם. כי רבנו אומר, בכל דור ודור הצדיקים צריכים למצוא את הדיבורים המתאימים לאותם אנשים, לאותו דור. מה שדיברו אז וההנהגות שנתנו אז לא מתאימים להיום וכו'. צריך לדעת איך להשקוט. זה המטבח פה, מתבשלים כל הבישולים שהם צריכים להחיות את העולם. ובאותו הכך אין שום אש כלל, רק המאכלים מתבשלים על ידי האר של אש שנמצא בדרך השנייה שהוא משפיע על הבישולים. והאר של אש הוא רחוק משם הרבה, רק שהולכים שבילים וצינורות מן האר של אש אל הכך, אל המדבר, ירצון שהשם יזכה אותנו, שנבין את הסודות שרמוזים פה בדברים האלה, ועל ידי זה מתבשלים שם כל המאכלים. וגם הכך הזאת אינה נראית כלל, רק שיש סימן. שעומדים שם ציפורים על אותה הכך. איך אתה יודע שיש שם את המטבח? ציפורים עומדים מעל זה, ועל ידי זה יודעים ששם הכך. ומה התפקיד של הציפורים? הם מרחפים בכנפיהם, ועל ידי זה הם מבעירים האש ומחבים האש. אולי רבנו מתכוון לצדיקים, שרבנו אומר, איש אשר רוח בו, הצדיק צריך לדעת איך לנפנף בכנפיים שלו, על הלב של האיש הישראלי, שיושב עליו אפרוריות. מה זה אפרוריות? למה אנחנו עושים אוויר על המנגל שיבער? אנחנו רוצים שיגיע חמצן לגחלים. הגחלים לא מגיע להם חמצן, כי יש אבק לבן כזה על הגחלים. כשעושים את הגחלים, הם מתחסים אבק. אז הם מונעים את הבערה, כי האש לא מגיע לחמצן. כשאנחנו מנפנפים, מעיפים את האבק מעל הגחל, ואז הוא בוער. אז רבנו אומר שהצדיקים, איש אשר רוח בו, שיודע לנפנף על הלב של האיש הישראלי, כל אחד כמה לנפנף בשביל להבעיר לו את הלב בשמחה ובאהבה. כי אם הוא ינפנף הרבה, יעשה לו ריבוי אור, ישרוף לו את הלב מרוב התלהבות ושיגעון, וזה נותן, מביא את הנפילה על הבן אדם, ההתלהבות יתר, ריבוי אור. גם זה צריך בצמצום, צריך לדעת כמה לנפנף. כי אתה יכול להדליק בני אדם, ויש באמת מקומות כאלה שמלהיבים את בעלי תשובה, עושים אותם בין לילה טייסים, שמים אותם על מטוס והם טסים, ואחרי זה הם נופלים בלי מצנח, מתרסקים לגמרי, או שעוזבים, או שנהיים חילונים. החוכמה היא כשאתה מלמד אותו קורס טייס, תלמד אותו גם איך לצנוח לאט לאט, תודיע לו שיש נפילות, תודיע לו איך נופלים, איך ליפול לאט, איך לקבל את הנפילה, תרפד לו את הנפילה. ומי שהולך בדרך של רבנו באמת, הוא עובר את הנפילות, שמח בנפילות, יודע איך לקבל את זה באהבה, לא נופל, מתרסק. אז צריך לדעת איך להבעיר את הלב של איש הישראלי, אומר רבנו, כדי שהוא יתאם טעם טוב בכל העניין של התורה. אם לא תנפנף עליו בכלל, או קצת, לא תבעיר לו את הלב, לא עשית כלום. תנפנף יותר מדי, הוא יישרף. צריך לדעת, איש אשר רוח בו, זה מה שמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא, כשמשה עמד להיפטר, הוא ביקש מנהיג שיהיה במקומו, אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תמנה איש אשר רוח בו. אמרו חז"ל, מה זה איש אשר רוח בו? מה, מתן לך בן אדם בלי מת? בלי רוח. איש אשר רוח בו, שיודע להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד. ככה הגמרא אומרת. ואלו הציפורים מרחפים בכנפיהם, ועל ידי זה מבעירים האש ומחבים האש, היינו על ידי רחיפה של הציפורים מבעירים ומלהיבים האש, וגם על ידי זה בעצמו הם מחבים את האש. שתי אפשרויות, שלא יתלהב יותר מדי, והם מלהיבים האש כפי המאכלים, שלצורך מאכל פלוני, בן אדם מסוים, אתה צריך לתת לו דיבור כזה, להלהיב אותו כך, ולצורך מאכל אחר צריכים להלהיב האש כך, הכל כפי המאכל. פה רבנו, אני חושב שבדיוק מדייק בעניין הזה של הצדיק אשר איש אשר רוח בו. כל אחד הזה פה בדיוק את המנה שלו ואת החום המתאים.
הציפורים זה דיבורים.
עכשיו אני אומר שציפור דעה. כך הם מלווים את האש, כל זהו דברי המלך אל הגיבור. בכן, הוא אומר לו המלך, תוליך אותם, אילו את אילו האנשים, הקד של הממון, שנפלו בעבודה הזרות של ממון, וזה, זה יהיה הניצחון. כי הרי העבודה הזרות, הזרה של ממון, רבנו אומר, זה כנגד 70 עבודות זרות שיש בעולם. זאת אומרת, זה הכתר של כל העבודה הזרה. ברגע שיתקנו את האנשים האלה, ממילא כל האחרים בקלות ייפלו אחריהם. לכן הם עובדים על המדינה של הממון יותר, הצדיקים. את אלה שנפלו בתאוות ממון, הם בהם מטפלים. אז אומר לו המלך, תוליך אותם, את העשירים האלה, תחילה נגד הרוח. הם עכשיו הולכים לכיוון הגרקר. תוליך אותם תחילה נגד הרוח, כדי שיגיע אליהם ריח המאכלים. תן להם להריח את הטעם, לטעום את הטעם של האמונה, את הטעם של לחיות חיים שלווים, חיים שבלי דאגות, חיים של יישוב הדעת. תן להם לטעום רק את הדבר הזה, כדי שיוכלו להתחיל לעזוב את הממון. כי הנביא אומר, כשלעתיד לבוא, וישליחו את אלילי כספם ואלילי זהבם. אנשים ישליחו את זה. לא רוצה את זה, עזוב, מי צריך את המרדפת הזה, את השיגעון הזה, מי צריך לאסוף? תחיה עם מה שיש, תהיה מבסוט עם מה שיש. לא, נשמור, מה יהיה שבוע הבא, מה יהיה בעוד חודש, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, מי יודע מה יהיה בכלל, אם הכדור הזה בכלל לא יתעופף מי יודע לאן. דאגות, דאגות, והמדענים מאיימים כל הזמן על הטיפשים. כדור הארץ הולך להתנגש עם איזה הנערף. והתפוצץ, תתפוצץ, מה אתה מבלבל את המוח, אז אני טס באוויר, מה זה משנה? מאיימים, רוצים לשמור עליו, על הכדור. הכותל צריך לגלוש עלינו, להפשיר, איזה איומים, אנשים פחדים, באמת פחדים. בונים על זה כל הזמן, מה נעשה, מה יהיה, מה נעשה. אולי אתם לא יודעים את זה, אבל יש אנשים ככה, חיים על הקטע הזה, על פחדים כאלה, דמיונות. אדמות בירח, לא? הפלא הכי גדול, כשהמכה באה לאדם מתוכו, המחלות לא באים מבחוץ, מבפנים. אז הוא הולך, מגן עצמו, סטרילי, סוגר את עצמו בתוך ניילונים, מיניינים, ופתאום מתוכו מתחיל לצמוח. רבנו אומר את זה. כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. בעת צמיחת המחלה, אומר רבנו, אני לא אשים עליך, בצמיחה, היא צומחת מתוך האדם, אני כבר ארפא אותך בצמיחה שלה, רבנו אומר. זאת אומרת, זה בא מבפנים. הוא שובר את עצמו מבחוץ. הפוך. העולם הפוך. רק אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, אין יותר טוב מזה. וזה דבר קל, זה כל אחד יכול ללכת על זה. זה לא צריך להיות חכם גדול, או איזה פילוסוף. פשוט, תמימות, פשיטות, דבר עם הקדוש ברוך הוא. הדיבור שלך עם הקדוש ברוך הוא זה כבר אמונה. זאת אומרת, אתה מאמין בו, אתה מדבר איתו. לקיים את המצוות, כפשוטו. שבת, איזה תענוג, שבת, יום אחד שאתה... כל היום איתו, בלי הפרעות. לא עבודה, לא עניינים, כלום. יושב, מפנקים אותך, הפלטה מכינה לך את האוכל, אף אחד לא צריך, מלאכים מבשלים לו, כמו האדם הראשון. כתוב מלאכים, מלאכים צולים לו בשר. מה זה מלאכים? חיות אש ממללות. חשמל, חיות אש ממללות. הנביא אומר חשמל, חיות אש ממללות, זה מלאכים. מבשלים לך את האוכל ביום שבת. מכינים לך הכל, כמו שהיה אצל האדם הראשון. אז הוא אומר, תוליך אותם קודם כל נגד הרוח, שהרוח תבוא מהצד של הקרקר, ויריחו את הטעם הטוב הזה, ואז ישליחו את האהבה הזה של ממון, וכן עשה הגיבור. לקח את האנשים, דהיינו את גדולי המדינה של העשירות, שהם מלכות במדינתם, כאלו ההלכות היו בכאן, כי באו עם הממונה על האוצרות לכאן, כמו שמבואר למעלה, כשיצאו ממדינתם עם הממונה, נתנו להם בני המדינה כוח והרשאה, שכל מה שיעשו אלו השלוחים יהיה עשוי. וכל בני המדינה מוכרחים להתרצות לכל מה שיעשו אלו השלוחים, שהם גדולי המדינה, האלקות שלהם, ולא יוכלו לשנות. ולקח הגיבור אלו האנשים, שהם נקראים אלקות במדינתם, חמת עושרם, והוליך אותם בדרך הנעל, והביא אותם עד הכך של המאכלים. בתחילה הוליך אותם כנגד הרוח, והגיע להם הריח של המאכלים, והתחילו לבקשו מאוד שייתן להם המאכלים הטובים הללו. אחר כך הוליך אותם כנגד הרוח, הפך אותם. והתחילו לצעוק שיש איזה סירחון. הם אומרים, מה קרה פה? יש משהו מסריח פה. חזר והביא אותם כנגד הרוח, ושוב הגיע להם הריח טוב של המאכלים. וחזרו, ביקשו שייתן להם את המאכלים. וחזר והוליך אותם כנגד הרוח, וחזרו וצעקו שיש פה איזו שיחה גדולה מאוד, ריח של נבלה. הם אומרים לו, מה זה הדבר הזה? כשהוא הפך להם צד, ענה ואמר להם הגיבור לאנשים הנ"ל. הלא אתם רואים, הוא רצה לשים להם שחור מול לבן, שהרגישו את ההבדלים. אז פעם אחת נתן להם לריח את הריח של הקדושה, פעם אחת נתן להם לריח את הריח של תאוות ממון. השיחה הזאת. אז הוא אמר להם, תגידו לי, יש פה משהו מסריח, תבדקו. אז למה? רק כשאתם מסובבים כיוון, אז בא הסירחון. הרוח באה משם. הרוח באה משם, היא באה מהכך אליהם. אז הם מריחים ריח טוב. אומרים להם, תסתובבו עכשיו. כשמסתובבים עם הגב לרוח, הרוח מכה על הגב שלהם, ומביאה את הריח של עצמם לאף שלהם. אז הם מריחים, הוא משהו מסריח. אומרים להם, אין פה כלום, אז זה... מסקנה זה רק אתם מסריחים. ככה הוא הוכיח להם שהסירחון יוצא מהם. ענה ואמר להם הגיבור, הלא אתם רואים שאין כאן שום דבר שיסריח. בהכרח צריכים לומר, בוודאי שאתם בעצמכם מסריחים, כי מכאן אין שום דבר שיסריח. מי שמתעסק בממון יודע באמת שזה מסריח. מסריח. כי אנשים מלכלכים. בשביל ממון, מלכלכים. מידות מלוכלכות. מרמים, עושים כל מיני. דיבור לא דיבור. כל מיני דברים מסריחים עושים, אז באמת יהיה מסריח. באמת יהיה מסריח. מה שכתוב שהמשיח בחינת חותם ויריחו ביראת השם. מי שמזוכח כשהוא בא למשל קברות הצדיקים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, איזה ריח, מריחים ריח טוב, לא יודעים לזהות של מה הריח הזה, זה ריח של הקדושה, קדושה יש לה ריח, ריח טוב, והטומאה כפשוטו יש לה ריח מסריח. אז מי שטבוע בתוך זה לא מרגיש, כמו המעשנים, מי שמעשן לא מרגיש שהוא מסריח מסיגריות, אבל הוא אי אפשר לעמוד לידו. כל הזמן יוצא ממנו ריח. הוא לא מרגיש, כי הוא טבוע בתוך הדבר הזה. אותו דבר, אדם שטבוע בכל הלכלוך הזה, לא נראה לו, זה נקרא לו, להפך, הוא חכם, הוא הצליח לעבוד עליו. הוא כאילו מקבל מחמאה על זה, איך הצלחת לעבוד עליו? וזה הסירחון. כי לא עבדת, נדמה לך שעבדת עליו. מה שהיית צריך לקבל, קיבלת. אחיך סיפר לי, לפני יומיים התקשר אליי, אהב, אומר לי, בוא תראה השגחה. סיפור חייבים לשמוע אותו. הוא, יש לו עובד ברעיתים, מספק רעיתים, לא יודע, למשרדים, משהו כזה. אז הוא, אחד מהמזמינים שלו, סיפק לו סחורה, כל פעם קונים, מוכרים, לא יודע בדיוק איך זה מתנהל. אז הוא התקשר אליו, אמר לו, זה שקנה את הסחורה, אמר לו, תשמע, יש איזה חשבון פתוח, אני חושב, 2,445 שקל אני חייב לך. ככה אמר לו, צדיק. אז אחיו אומר לו, תשמע, לי זכור ששילמת. הוא אומר לו, אני לא יודע, אתה יודע, תבדוק, אני לא בטוח ששילמתי. אבל אתה אומר, שילמתי, תבדוק. ישבו שניהם בודקים, 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 שילם. משולם. באמצע הבדיקה הם בודקים, הם מגלים סחורה אחרת. מלפני 3 חודשים שלא שולמה. וכמה היא? 2,445 שקל. בול! הוא אומר לי, תראה, הקדוש ברוך הוא עשה לי ניסיון. הייתי יכול להגיד לו, תשמע, נכון, מגיע לי. לא שילמת לי. הוא אמר, אני חושב שלא שילמת, יכול לשקר, להגיד, לא שילמת. אז מה היה משלם לי? 2,445, מה שמגיע לי ממילא על הסחורה ההיא. ואם הייתי משקר, גם כן הייתי מקבל רק 2,445. אז מה, כל הסיפור היה ניסיון לראות אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, מה שמגיע לך, היית מקבל אותו ממלא, רק בגלל האמונה והצדקות. איזה דבר יפה זה. אני אומר לך, הוא אמר לי, זה עמום הייתי, אותו סכום בדיוק, 2,445. מה זה השגחה, איך הקדוש ברוך הוא מראה לבן אדם שהולך עם אמת, מראה לו בעיניים, אף אחד לא יכול לרמות אותך, אף אחד לא יכול לקחת לך. הוא חושב שהוא מרמת את השני, עושה לו כל מיני קומבינות, לקח לי, עשה לי, ניצחתי אותו, רימיתי אותו. כלום, שום דבר. זה מה שמגיע לך במלא. במלא, והיית יכול לקבל את זה בלי כל השקרים וכל הסיפורים שעשית. אחר כך נתן להם מן המאכלים, המאכלים האלה יפים, הטעימים של האמונה, של ההשגחה, של השמחה, של הביטחון. זה המאכלים הטעימים שאדם טועם אותם, חי אותם, כיף לו בחיים. ותכף כשאכלו מאלו המאכלים התחילו תכף להשליך ולזרוק מהם את כספם וזהבם. וכל אחד חפר לעצמו חפירה וקבר, וקבר את עצמו בתוך החפירה מחמת גודל הבושה, שנתביישו על ידי שהרגישו גודל הסירחון של הממון. מה זה בושה? הלך קנה חליפה ב$5,000, ושם עניבה, ושם פה תנין. ועשה רושם על כל העולם, והכל על מה? שיש לך ארגזים שלמים של זבל, שאספת ארגזים שמלים. אז הוא פתאום קלט שזה סתם. בושה. אז מרוב בושה קברו את עצמה, אומר רבנו. וכל אחד חפר לעצמו חפירה וקבר עצמו בתוך החפירה מחמת גודל הבושה, שהתביישו על ידי שהרגישו גודל הסירחון של הממון, שהוא מסריח כמו צועה ממש, מחמת שטעמו מן המאכלים הנ"ל, וקרעו את פניהם וקברו את עצמם, ולא היו יכולים להרים פניהם כלל, והתבייש אחד מחברו, כי שם, באותו המקום, הממון הוא בושה גדולה מכל הבושות. ומי שרוצה לדבר דברי ביזוי לחברו, אומר לו, בחתיכת עשיר. מעליב אותו. כי ממון הוא בושה גדולה מאוד שם, וכל מי שיש לו ממון יותר, מתבייש יותר. ועל כן קברו את עצמם מגודל הבושה, וכל אחד לא היה יכול להרים פניו אפילו לפני חברו. ורבינו פה מספר לנו שהטיפשים האמיתיים, אלה העניים, שעשו להם פוסטרים של העשירים, ותלו אותם, ילוואי, שאני אגיע לרמה שלו. וכל יום חמישי הוא עומד שם בתוך ה... איך קוראים למקום הזה שממלאים שם הגרלות. הוא יושב שם כל יום חמישי עם תקוות שהוא יצליח להגיע לעבודה זרה, לגודל של ההוא, בפרס הראשון שהוא יקבל. וכל יום חמישי הוא משקיע, שנים על שנים, בדמיון, אם הוא הולך להיות. וכל מי שהיה מוצא אצלו עוד איזה דינר או גדול, מטבע, היה מבער אותו מיד, משליחו ממנו למרחוק בחיפזון שלא הרגישו שיש לו עוד איזה משהו בכיס. ואחר כך בא אליהם הגיבור והוציא אותם מן החפירות והקברים, ואמר להם, בואי מי, כי אתה, אינכם צריכים להתיירא עוד מן הגיבור. למה? מידת הגבורה נרגעת ברגע שהאדם מושפל. פה הם הגיעו לכזאת שפלות, אז מידת הדין ירדה מהם. אז אמרנו, אתם לא צריכים להתיירא מהגיבור, כי אני הוא הגיבור. וביקשו מן הגיבור שייתן להם מן המאכלים הללו, כדי להוליך למדינתם ולתת שם על החבר'ה שלהם, שם שיתעמו. כי הם בוודאי יהיו מעשים מאוד בממון. אך רצו שכאן כל בני המדינה ייצאו מתאהבה זו של ממון, ונתן להם אלו המאכלים, והוליכו אותם למדינה שלהם, ותכף כשנתנו להם אלו מאכלים, התחילו תכף להשליך את כספם וזהבם. ותמנו עצמם במחילות אפר מגודל הבושה, והעשירים הגדולים והאל הקטנה להתביישו ביותר, וגם הקטנים שהיו נקראים אצלהם חיות ועופות, הסרדינים, התביישו בעצמם גם כן, על שהיו עד הן הקטנים בעיני עצמם, אנחנו מסכנים, אנחנו לא ברמה שלהם, חמד שאין להם ממון, כי אתה נתגלה שעד רבה, הממון הוא עיקר הבושה. מה זאת אומרת הממון עיקר הבושה? שנתלית בו. במקום להתעלות בקדוש ברוך הוא. לא שאתה, אי אפשר לחיות בלי ממון. אי אפשר. מה, נחזור למצב שאני רוצה לקנות נעליים, אני אקח עז על הכתף, ייכנס חנות נעליים, אני אגיד לו, קח את העז, תן נעלה. הוא יקח את העז, ילך למכולת. תן לחם וגבינה, קח את העז. זה כבר. אז יש לנו מטבעות, ניירות, חליפין, זה ערך של דבר, וזהו. צריך את זה. אבל התלות הזאת שהם נתלו בממון, זה השליחו את אלילי כספם. לא השליחו כספם, הנביא אומר, השליחו את אלילות, האלילות של הכסף. שעשו ממנו אליל, את זה הורידו מעליהם. ותמנו עצמם במחילות האפר בגודל הבושה, והעשירים הגדולים והלקות התביישו ביותר, גם הקטנים שהיו נקראים אצלהם חיות רעות, התביישו בעצמם גם כן שהיו עד אין הקטנים בעיני עצמם מחמת שאין להם ממון, כי עתה נתגלה שעד רבה, הממון הוא עיקר הבושה, כי אלו המאכלים יש להם סגולה זו, שמי שאוכל מהם ממאס בממון מאוד, כי מרגיש סירחון הממון כמו צועה וטינוף ממש. ואז השליחו אלילי כספם ואלילי זהבם, ואחר כך שלחו לשם את הבעל תפילה, נתן להם תשובות ותיקונים, ותיאר אותם, והמלך הנ"ל מלך בכיפה, בסוף הקדוש ברוך הוא, והיה השם למלך על כל הארץ. וכל העולם שבו אל השם יתברך, ועסקו רק בתורה ותפילה ותשובה ומעשים טובים, אמן כן יהי רצון. פה רבנו מביא כמה פסוקים, טוב נגיד אותם, שרומזים על פירוש הסיפור. מבואר בפסוק שיש לקדוש ברוך הוא תנור במקום זה, והאש הוא שם במקום אחר, חוק מהתנור, כמו שכתוב בישעיהו, נאום השם, אשר אור לו בציון ותנור לו בירושלים, ואין שם בכל הקפיטל הנ"ל. אוי, היורדים מצרים לעזרה על סוסים ישענו, מצרים אדם ולא אל, וסוסיהם בשר ולא רוח, היינו מבחינת המדינה שסברו עליה, המדינה של השירות שהם יושיעו אותם, כלפית אותם סברו שהם כולם מלכות וסוסיהם מלאכים, כמבואר במעשה, אין שם. וזה שסיים הפסוק, מצרים אדם ולא אל וסוסיהם בשר, ואבן. והשם יתה ידו וקשל עוזר ונפל עזור, ויחדיו כולם יכלה היום. היינו בחינת היד הנעל, כי על ידי היד ראו ששניהם יהיו נכלים. הבעל תפילה מלא, אני ראיתם בתוך היד. אז הפסוק אומר, וקשל עוזר ונפל עזור. זה שבא לעזור, הוא בעצמו נכשל. כאשר יגיע אריה והכפיר על טרפו, שיקרא עליו מלוא הרועים כציפורים עפות, הוא מביא את הפסוקים שרומזים על הסיפור, הציפורים הנ"ל אין היטב לאל בתוך המעשה והבן, כי ביום ההוא עם האסון איש של ידי כספו וזהבו, ונפל אשור בחרב ולא איש ולא מפני חרב, ושרעו ממגור יעבור, זה פינת שלוש כוחות של החרב, ונפל ונס, זה פינת שני הכוחות, רבע בית והבן. כי בקפיטל הזה בתהילים מבואר כל המעשה הנ"ל, כל זה דברי רבנו ז"ל, וכך אמר רבנו בפירוש, שכל המעשה כולה מראש עד סוף היא רמוזה כולה בתוך ישעיהו למד א', ישעיהו למד א', שם הרמוז כל הסיפור. רבנו אומר, מי שרוצה לראות את הסיפור בנבואה של ישעיהו, ימצא את זה שם. ממש כל הדברים של המעשה כולם יכולים למצוא במקראות, כיוצא כגון ותימתם את ציפוי פסלי כספיך ואת הפרדת מסכת זהביך, כמו שכתוב בישעיהו, ביום ההוא ישליך האדם את אלי כספו ואלי זהבו לחפור בורות ולהטמין את עצמם. סדר המלך ואנשיו. הבעל תפילה עם הגיבור, הממונה על הוצאות פה, הוא מסביר את הסדר שלהם על פי בניין העולמות. ככה, הבעל תפילה עם הגיבור, הממונה על הוצאות והחכם, המליץ והאוהב נאמן, הבת מלכה עם בנה, המלך והמלכה, כך הוא הסידור שלהם, והם בחינת עולם התיקון, זה מבואר בקבלה על עולם התיקון, והם עשרה דברים ולא נחשבו כסדר, היינו שלא נחשבו אלו עשרה כפי הסדר המבואר בספרי קבלה. ואומר רבי נתן, והבנתי מדבריו שמרומז בזאת המעשה מיתת המלכים ותיקונם, ובין בחינת החורבן, בין בחינת התיקון, ועדיין הדברים סתומים וחתומים, כי סוד המעשה לא גילה כלל, רק יאיר עינינו בפסוקים ועניינים, כדי שנדע שיש במעשה סודות נסתרים גדולים ונוראים מאוד. ואין איתנו יודע עד מה, אשרי מי שיזכה להבין קצת סודות המעשיות הללו, המבוארים בזה הספר, כי כולם הם חידושים נפלאים ונוראים מאוד מאוד, עמוק עמוק מאמצענו, מה נאמר, מה נדבר, מי שמע כזאת, מי ראה כאלה. זה דברי רבי נתן. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. העיקר להיות בשמחה תמיד.